יום שני, פרשת פינחס. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח השני של השבוע עם דברים נפלאים של הרב הגאון רב אהרן כהן שליט"א, אחראי מערך מבחני הדפיים בהלוכה, שהוא משתף את קוראי הפותח בחמשת הדברים שמהם הוא הכי התלהב בדיר שלו. קודם כל נספר לכם על הרב הגאון רב אהרן כהן, שהוא כבר שנים ארוכות פועל למען זיכוי הרבים במסגרות השונות של דירשו, גם בתפקידים הקודמים, גם בתפקיד הנוכחי של אחראי מערך מבחני הדפיים והלוכה. אז בשיחה עם הפותח, כהרגלנו, הוא מספר על חמשת הדברים שמהם הוא, זה מה שהכי תפס אותו יותר מכל. דבר ראשון אומר האווירה המשפחתית המיוחדת ששוררת בין כלל עובדי הארגון. אבל אני יודע שזה קצת נדוש, אולי נשמע כלי שטעי, אבל זאת מציאות, בדיר שיש אווירה מאוד משפחתית, אנשים מחוברים אחד לשני. למרות שלא כולם עובדים באותו המקום, מדובר בארגון ענק שמפעיל מאות עובדים. אבל בכינוסים הגדולים של העובדים אפשר להרגיש את האווירה הטובה. גם הפעילות השוטפת, אנחנו נפגשים, עובדים ביחד. ואני תמיד אומר שאם כבר נגזר עלינו לעבוד ולהזיע, לפחות נעשה את זה במקום שזה נחמד ונעים לנו, ומי ששכה לכך, אשרה ואשרי חלקו. הדבר השני אומר זה ההתגייסות המלאה של כלל העובדים להצלחת הפעילות. מעבר לעניין המשפחתי, יש כאן משהו יוצא דופן. אתה לא רואה הרבה מקומות עבודה שאנשים באים כל בוקר עם מטרה ברורה לקדם את היעדים והמטרות של מקום העבודה. בדיר שהוא אומר, זה קורה כל בוקר מחדש. כולם מגיעים עם אש בעיניים, חדורים בלהט ונכונות לעשות את כל מה שידרש, כדי לזכות עוד יהודי בלימוד אפרים והלוכה. זכות עוד משפחה בזה שאבא שלה הופך לתמיד חוכר מובהק על ידי לימוד במסגרת תוכנית קניין הלוכן, להקים עוד שיעור משנה ברורה. זה היעד, זה המטרה, ולמען הדברים האלה כולנו עובדים עם כל הכוח ובמלוא המרץ. דבר שלישי אומר, זה הנכונות של דירשו לבוא לקראת כל יהודי בכל מקום ובכל זמן. דירשו זה כמובן ארגון ללא מטרות רווח, אבל לא בדיוק. נכון שהארגון לא נוסד כדי להשיג רווחים גשמיים, אבל הוא כן נוסד כדי להשיג רווחים רוחניים. זיכוי הרבים, ולכן הארגון פועל כמו חברה מודרנית ומתקדמת, עם כל השיפורים והחידושים, שירות אישי ומתחשב. באים לקראת כל נבחן, פותחים סניפים גם לקבוצות קטנות של נבחנים. מעודדים פתיחת שיעורי תורה בכל מקום, בסניפי דואר, מכוני כושר, בתי כלא, משרדים ממשלתיים. כמובן, בכל בית הכנסת ובכל בסמדרש באשר הוא. לא פעם מדובר בהשקעה גדולה, כספית ופיזית, להגיע עד למקומות המרוחקים. אבל בדיר שהוא לא מסתכלים על כל זה, מבחינתנו המדד היחידי, שאימנו הכל מתחיל ושבו הכל נגמר, זיכוי הרבים. הדבר הרביעי אומר, זה יחד שבטי ישראל. הוא אומר, אני לא יודע אם יש עוד ארגון אחד בעולם, שיכול להתהדר במגוון רחב כל כך של אנשים, כל העדות והחוגים, גם במצבת העובדים, הפעילים של הארגון, גם הפעילות עצמה. יש לנו פעילות אדירות, פעילויות אדירות בבתי ספר של חינוך הצבאים, מעיין החינוך התורני, שיעורי תורה בתי כנסת, חסידים, ספרדים, ליטאים, אפילו מציבור הדתי-לאומי, יש לנו שיתופי פעולה יהודיים שמותאים לציבור הזה. כולם מרגישים אצלנו בבית, אף אחד לא נשאר חלילה מחוץ למסגרת. מהבית סמדר של תודס אברהם יצחוק, ועד ישבת בית סמדר שגבה בלעקבות. והדבר החמישי והאחרון אומר, זה הפיזור של הפעילות לשלל הרמות, ושכל יהודי יוכל להתחבר. לדירשו, יש רגישות גבוהה מאוד, רגישות גבוהה מאוד לכל המגזרים, לכל העדות. לא רק זה, אלא גם לכל הגילאים. כל הגילאים, כל הרמות. יש לנו תוכניות שמתאימות לכולם. יש תוכניות לבני הישיבות, תוכניות לתלמידי חכמים, בני 30 ומעלה, יש תוכניות שנועדו לשקדנים ופלגים, יש תוכניות שמתאימות גם לבעלי בתים, אפילו מי שלא נועדו בישיבות הקדושות. ולא הורגלו בלימוד התורה בנעוריהם, כל אחד יכול למצוא את מקום הדירשו. זה אחד הדברים, רואה הרב כהן לסיום, שאני חושב שראוי להעלות אותם על נס, ולציין אותם לשבח. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי, למי נזקפת הזכות של הקמת בית הכנסת שמרשה בסביבור פארק. זה סיפר הרגע נוסדק רבגמלין רבינוביץ שליטה, נתיב הקהילה, מוספר על אחד הבתי כנסת המפורסמים בעולם, בית הכנסת שם רשבס, במרכז שכונת בורו פארק בניו יורק. הבית הכנסת הזה שוקק חיים כל שעות היממה, שבכל העת מתקיימים שם עניינים לתפילה, אנחנו מכירים את זה פה בארץ ישראל, באיטקוביץ' למשל. רבים מהמתפעלים שם, כן, איטקוביץ' הזה איטקוביץ', אבל מה זה שם רשבס בבורו פארק, רבים מהמתפעלים לא יודעים, לא מודעים לסיבות שהביאו לבניין של בית הכנסת הזה. אז בואו תשמעו. בית הכנסת הזה הוקם על ידי איש יהודי פשוט ותמים, שבימי בחרותו, עכשיו בתקופת השידוכים, הוא יצא לפגישה עם נאי רבת ישראל פשרה באותו אזור בברוקלין, הגיע מנחה, הזמן של כפילס מנחה. יש סליחה, פרש הצידה, נעמד להתפלל מנחה ביחידות, במהירות ובבזיזות. בלי בית הכנסת, בלי מניין, בלי סידור. המראה הזה, המראה הזה של אותה תפילה חטופה, אותי רושם שלילי על ה... בעיניי המדובר, אתה בזה חוסר עירת שמיים, חוסר רצינות ואחריות, ככה לא חוטפים תפילה, בסלט השידוך. מה הסיבה הזאת? על שאלתו העדינה של השטחה לסיבת הסירוב, היא לא הסתירה, שזה מחמת אותו, אותה תפילה חטופה וחפוזה. כמחור, שבאת התשובה עם ההסבר, נשובר ליבו בקרבו, והתמלא הרבה חרטה על הצורה של התפילה, ולתקן את כל אותן תפילות חטופות, אז הוא החליט להקים את הכנסת גדול ומרכזי, שהתקיימו בו הרבה מניינים, כדי שכל יהודי יוכל להיכנס בו, וחולט לתפילה בציבור. והוא באמת טרח ועמל קשות להשיג את הכספים הדרושים, הקים עם שירות נפש, בית הכנסת הגדול שם רשבס שעומד ומתנוסס לתפארה, שוקק תפילות רבות מדי יום ביומו. אותו בחור מקים בית הכנסת, דואג כל העת לרווחתם של המתפללים, כל מה שצריך לכבד ולרום מזבש השם. כבר התפרסמה כבר המליצה לבית הכנסת הזה שיש בו חדר תה, עם הצוגה הגדולה ביותר בעולם של כל סוגי ומיני השקיות תה. טעמים שונים מכל העולם כולו, כיוון שזה מקום קיבוץ של משולוחים, אורחים רבים מכל רחבי תבל, אז האיש העמיד בו את כל סוגי התה והקפה שמורגנים לכל העולם כולו, כדי שכל אחד ירגיש שם כמו הבית. אחרי שנים, אז נודע לגבי דנן שנפטרה אותו אישה, שנהנה בזמנו להרצאה של השידוך, אז הוא ביקש מאנשי החבר קדישה, שהלוויה תעבור דרך בית הכנסת שומר שבס, שהגיע מטר לרחבת בית הכנסת, הוא ביקש לשאת דברי הספד קצרים. ניגש אל המיטה ובקול נרגש הוא סיפר את הסיפור, וגילה בפעם הראשונה, לפני קהל ועדה, את הסיבה שהביאה אותו להקמה של אותו בית הכנסת גדול. והוא סיים את ההספד ואומרו, שנמצא שבכל, שכל זכות הקמת בית הכנסת נזקפת לזכות הנפטרת, שבזכותה הוקם בית הכנסת, ואם כן, כל מיליוני התפילות והברכות, ואני אסומן, בו מנשמרה בו, וכולי וכולי, נזקפים כולה לזכותה, ובוודאי יעמדו לה זכות כל אותם התפילות שתנוח בשלום על משכבו ובגן עדן תהיה מנוחה. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע, רבותיי. פינחוס בן אלעזר בן אהרן הכהן. פינחוס, בזכות המעשה שעשה, זכה להציל את כל עם ישראל. כמו שאלשיך אומר, הוא אמר ולא החיליתי. לומר, אל תשיטו לב אל המתים במגפה ה-24,000, כי אם על כל המון ישראל, שגם הם היו מתים ללולי קינתו, זכות שארית הפליטת כל ישראל, ולחלות, תלוי עליו. וזהו ולא החיליתי, וזה בעצמו רמז למעלה, והזכור את שניהם, והיו המתים במגפו 24,000. לומר שעל ידי מייסק פינחוס, היה מספר למתים, היה מספר למתים, ומלא זה גם את הכל המחלך על זה שלום. אם כן רבותיי, כשיהודי עושה מעשה טוב, הוא לא יכול לחזות את גודל התוצאות הברוכות, ופרשנינו, מגלגלים זכות על ידי זקל. יש פה סיפור נפלא, סיפור על משפחת יעקב זון הנודעה, הסיפור מתחיל על אפרים גרינברג. בשנות המלחמה הנורא הוא הגיע לאושוויץ עם אשתו ושני ילדיו, בן ובת. משפחה חסידית דבוקים באדמו"ר מבעלז, שהוגבים כולם ברכבות המוות למחנה, מחנה השמדה אושוויץ. העלם שאחז את המשפחה הצעירה היה מצמית, מי היה מאמין שיש בעולם כזה רוע? את הצל קצה הם שרדו, אבל הבינו שלא הולכה קיים והם יפרדו. ובפריים, שנשא איתו דברי ערך וסכומי כסף, פיין את כל אשר לו כשוחד לכמה מרצחים, להצלה של חיי אשתו וצאצאיו, שהגיעו באמת אחרי זה בזכות זה, אחרי מסע לעיר פסט בהונגריה. אפרים עצמו נותר באושוויץ ונערך בתפילות בעיקר, לקרב על חייו שלו. הוא נשבע לעצמו להיאבק כל עוד נשמה באפו, אחז בשרדי האמונה בכל כוחו, והוא הצליח לשרוד. וכשנפתחו השערים אחרי המלחמה, הוא מצא את עצמו אבא ובעל צעיר, וזה רעב, שבור לב, חולה שחפת, בבית חולים בשוודיה שבסקנדינביה. בצד נואש והזוי, עשה כמה ניסיונות להודיע לאשתו שהוא חי ומאושפז בשוודיה. הסתבר שאחד הניסיונות, באמצעות חייל טוב, חייל טוב לב, ששכב לידו בבית חולים והחלים, צלח. החייל רק סיפר לשכן שלו, שהוא נוסע להונגריה, וכבר היה לו ביד מכתב לאשתו. לא, אין כתובת, שום דבר. שם! ברכבת בהונגריה, החייל ראה אישה עם בן ובת. וכשהוא שאל אותם לשמם, אז הוא הבין שזה... הם אלו שהמכתב בשבילם. הוא נתן להם אותו, ואשתו של הרב אפרים פותחת את המעטפה בידיים רועדות. היא קוראת ביניהם את השתשות מדמעות, שהוא נמצא בשוודיה, והיא פשוט שמה פעמיה לשם. היא מסתייעת בארגונים שונים ונוחתת בנמל של בירת שוודיה, שטוקהולם. משפחה מתחילת מחדש, שוב דמעות, אבל פעם שנות מקצה לקצה מדמעות הפרידה על אדמת אושוויץ הארורה. אפרים גרינברגר מתעשת מהר, מוצא להם קורת גג בפרבר שוודי. מאחר והיה לו ידע ורקע בתחום השעונים, הוא פותח חנות לתיקון שעונים. עד מהרה שמעו, מומחיותו ויושרו הגיעו לכל העיר להרים שכנות. לא היה מצוי כל כך חנויות לשעונים, תיקונים. והלקוחות צבו על חנותו, ראה ברכה, הכסף היה מצוי בכסו. אתה משזכו לראות קצת שלווה, מפת ורווח, החליט להעניק משלהם לניצולים שהגיעו גם הם לשוודיה. וכך, כל יום חמישי, הגברת גרינברג הייתה הופך חלות ועוגות ומבשלת סמרק מעביל. וביום שישי, יום שהחנות הייתה נסגרת בשעה מוקדמת, ובפרה ואשתו היו מעמיסים סלים וסירים על הגלה, ועושים את דרכם ללידינגה. מה זה לידינגה? תשאלם. לידינגה זה עיירה קטנה, סמוך לשטוקהולם, בירת שוודיה. בקיץ 1945, אחרי המלחמה, חטפו את שוודיה אלפי פליטים שהשתחררו מהמחנות, בכללם בנות צעירות. עשרות הבנות ששהו בלידינגה נאספו ממש מהרחובות. היו ארגונים נוצרים שאספו בנות כמותם מתוך רגשי חמלה, צריך להחזיר להם את צלם האנוש שנגזל ונזדק במחנות. היו גם ארגונים ציונים ורפורמים שקלטו בנות יהודות ניצולות, הקימו להם מהן קייטנות, שהמגמה הייתה להעלות אותה למדינת ארץ ישראל שהולכת ומוקמת. היו גם גויים רחמנים, בעיקר ערירים, שאימצו בנות, והבנות לא הייתה להם יכולת התנגדות, וגם אם הייתה, זה לא היה עוזר. שני אנשים נלחמו בגפן נגד הארגונים והגויים. ניסו להציל כמה שיותר בנות שלא יעבדו לעם ישראל. קראו להם רבי בנימין זאב יעקובזון זצ"ל ורב שלמה וולבה זצ"ל, משגיח. הרב יעקובזון היה איש ועד האצולה וקרן התורה שלפני השואה, הוא התמנה לרבה של קופנהגן. הרב וולבה שלמד בקלם, והנתינות הזרה שהייתה לו חייבה את היציאה משם. הוא הגיע לזמן קצר לשוודיה, ככה הוא חשב. שניהם, כך הסתבר למפרע, היו שליחי האשדוחה להציל כ-100 בנות ישראל על ידי אותו מוסד שהקימו, לידינגה. יום אחד נכנסת לחנות השעונים של הרב אפרים גרינברג, אישה אדורה, מכובדת, מוציאה מעתיק בהתרגשות, איזה שעון גדול ועתיק. היא אומרת לו, אדוני הנכבד, האם תוכל לתקן את השעון הזה? אז השעה נפנה את המבט אל השעון ואומר לה, אחרי שאני אבדוק אני אוכל להשיב לך. אתה מוכן לבדוק ולומר לי? הוא עונה לה שהבדיקה עורכת זמן, לפחות שעתיים. אם הגברת רוצה, היא יכולה ללכת לעיסוקה, לחזור בעוד שעתיים. ואני מקווה שאז אני כבר אוכל לומר לך. טוב, הלקוחה מערערת, תראה, היא אומרת לרב אפרים, אני לא כך רוצה להשאיר את השעון ללא השגחה, אתה בטח מבין אותי. שעון מאוד יקר. טוב, אני מבין, את יכולה אם תרצי לשבת על כיסא ולחכות. והוא גורר כיסא מרובה עם רצועות בד אבות לפינת החדר. טוב, היא מתבוננת וחוקכת בדעתה והחליטה שהוא ראוי לאמון שלה. כמה זה יעלה עם הקשה לסיום. טוב, גם את זה קשה לי לומר לפני שאני אבדוק. ניכר היה שהיא לא ססה להיפרד מהכסף שלה, אז הוא מרגיע אותה, על הבדיקה אני לא אקח כסף. טוב, והיא הולכת לדרכה כשהשעון נשאר בחנות. אחרי שעתיים היא נכנסת לחנות בצעדים קלים בסקרנות בולטת, נו, אתה חושב שתוכל לתקן לי את השעון? הוא מפתיע אותה בחיוך, זה כבר מתוקן. לזה היא לא ציפתה. כמה זה יעלה לי? הוא נקע במחיר פעות עד שנאלצה לאחוז בדופן השולחן, הפעם ההפתעה לטובה. הוא לא שוכס עליה או על הכסף שלה, אלא שהליקוי פשוט היה פעות, התיקון היה בנקל. ותקן שעונים רבותיי, הרי הוא כעוד כמה בעלי מלאכה שעוסקים בדברים של הבעלים, אין יכולת לדעת כמה המאמץ וידע הושקעו בתיקון. מה יכול להמתין לבואב ולנקוב בסכום נאה, אלא שהוא דבק בפלח הישרות. היא מאוד התרגשה, ואז היא אומרת לו, תראה, אני לא אישה עשירה, אבל אני מתפרנסת בכבוד מקליניקה של רפואת שיניים. אפרים גיינברג נדרך נוכח ההקדמה הזאת. האם הוא חושב לעצמו, תנסה לא לשלם גם את הזכות הפעות שביקשתי? הוא קשיב בנימוס לדברים שלה. ואז הוא אומר לה, אני אשלם עבור התיקון. היא אומרת, אבל כיוון שאני מאוד מעריכה את האצילות והיושר, אני רוצה להשיב לך טובה תחת טובה. אני שומע, אומר השם, אני אטפל לך בשיניים בחינם, גם את ההוצאות על חומרים שאני אשתמש בהם אני לא אקח ממך, אני אסתדר לך פה חדש ללא תשלום. פעם היה תורו שהוא אפרים להיות מופתע, צחק כפי שהוא לא צחק מאז שהוא נלקח לגטו מהונגריה, ומשוכיח הוא חשף פה חס משיניים. אושוויץ הותירה את הלהקות לא רק בנפש, כי אם גם בגוף, רגל אחת תפקדה בחלקה, פה שאין בשיניים. אולי נצטרך למחשבה ארוכה כדי לאתר למחווה הנפלאה של הרופא. והוא התחיל את הטיפולים, מדי פעם הוא הולך והרופא מטפלת לו בשיניים. באחד הפעמים שישב בכיסא הטיפולים, נטפה בפה שלו שלובש צורה אנושית, שתראה לה הרופא תוך כדי טיפול בחניכיים, שיאספה לבית שלה שתי ילדות יהודיות. היא אמרה את זה בגאווה רבה, שהיא מצפה לשמוע דברי הערכה. אפרים ניתר ממקומו מוכה אלם, מה אמרת? אמרתי, השיבה הרופאה, שאספתי הביתה שתי החיות שמצאתי ברחוב. הגדולה היא הוסיפה לספר ביניהם מצטות כבר בת 17, הקטנה בת 15. לידות מתוקות, חכמות, אבל טובעות בים של עצות וגעגוע, אולי גם אימה. ואני עוד, אהפוך אותם לעולצות ומאושרות. ובפריים נשאר לעמוד עם הסינר לצוואר, ומהפה שלו נמפלטה צווחה. יהודיות, את בטוחה? הרופאה הייתה מבועלת, איזה רע היא חוללה, למה הוא יוצא אותו ישלב מגדרו? היא נסה להשיב בנינוחות, בוודאי יהודיות, מבית אולטרה-אורתודוקסי, אזור מרמרוש בהונגריה. היו באושוויץ, כבר המשפחה שלהם נכחדה. פריים רעד כולו כבר, מה הם עושות אצלך? מה פירוש? אני מגדלת אותם, דואגת להם לחברה. אני חיה לבד, בלי בעל, בלי ילדים. אני יחסית בעלת אפשרויות, אז הוספתי הביתה. שתי הבנות האלה להעניק להם חיים חדשים, בלי מחסור ודאגה. זו התגובה שלי למעשים הניתבים של היטלר, היא אומרת בסיפוק. לא הבינה למה מתקן השעונים נמנע מלהביע את הערכה לאותו מעשה נפלא. כבר התחלתי להוסיף ואמרה כשנרגשת את הליכה עם מוצא חוקיים. היא מספרת שאת הגדולה מבין השתיים, היא מתכננת להשיא לבן של אחות שלה, בחור שאיתו היא תחיה חיי עושר, חסרי דאגה. היא תשכח את כל הסבל שעברה. בחור טוב וערכי שהולך לכנסייה כל יום ראשון. את כל זה את עושה כדי לחפר על המעשים הנפשעים של היטלר? אמר לה גרינברג, תוך כדי שהוא מנסה להישמע רגוע. בהחלט. אז שתדעי, הוא מרים את הכל ואומר לה, את עושה מה שעשה היטלר. הרופאה הייתה בהלם, איך אתה מדבר אליי? זה התודה שלך? אבל גרינברג משיב לה מדם ליבו, הבנות האלה היו יהודיות, את הולכת לחתן אותם עם נוצרי, את עושה דבר ששורף את הנשמה של ההורים של הילדות האלה, את נוהגת בפשיעה כלפי שתי החיות הקטנות. אני? הרופאה כבר הייתה עשה בהתמוטטות, אבל לפרנק גרינברג לא מרפא. כן, בהחלט, אין בצאצאיהם כבר לא היו יהודים. עשה מה שהיטלר עשה. אבל בדיוק, הוא רצה להכחיד את העם היהודי, וזה מה שגם את עושה. הרופאה פורצת בבכי, שאפשרה לקטוע אותו. גם הוא בכה איתה ביחד. שתי נשמות יהודיות. הוא בוכה על שתי נשמות יהודיות. אפרים התעשת ראשון. אני יכול לפגוש את שתי הבנות, בוודאי אומרת לאורחות. שתי החיות לא היו מודעות למחזה שהערה, אבל נבלו כעוגן לראות את האמא החדשה שלהם נכנסת הביתה, נסערת בעלין. הם החזיקו זו בזו בחוזקה, הביטו באיש שלידה. המבט שלהם חלף מהזקן ולכיפה הגדולה שעל הראש. ובמוח ששתיהם חלפה מחשבה זהה, האומנם נשארו יהודים בעולם? הגוף שלהם התחיל לראות באופן מבחין. האמא מהרה לחבק אותם. מוי דעני לפונכו, אומר להם אפרים בהגעה חסידית. מוי דעני לפונכו, בבכי קורא אלה במונות לו, מי לחי וקיום. בכי שהתפרץ אחרי חודשים רבים, שרצו לבכות והמעיין דמעות שלהם מתייבש. זה הבכי של שחרור, לא רק מהצריף ומגדרות התיל, אלא גם מהחומות שסגרו את עצמם. רופאת השיניים ומתקן השעונים שרו הצידה, המתינו שתשוב רוחם אליהם. שתי הילדות ישבו בלב נסער שעה ארוכה עם רבי אפרים, שראו ממנו את מה שקורה בעולם. הם היו צמאות לכל בדל מידע, בעיקר אם נשארו בכלל יהודים באזור מרמרוס. הוא כמובן לא יכל לומר להם הרבה. אבל הוא ניסה בכל הכוחות, ניסה ככל יכולתו, להשיב את רוחם, למצוא בהם תקווה. בין לבין הוא רמז להם שהמקום שלהם זה לא בבית של האישה הנוכריה. שמח לשמוע מהם תשובה ברורה. מה השאלה? ראה בצבא, צבא אותנו לפני שנפרדנו לשמור על היהדות. כאן ואילך יבטח להם רב אפרים, אני אדאג לכם. אבל מה יהיה איתנו עכשיו? שאלה אחות הגדולה. הוא סיפר להם על הניצולים הרבים, על האלפים שהגיעו לשוודיה. כמובן על אידינגה. אתם תגיעו לידינגה, תראו עוד 84 בנות כמותכן. בנות צנועות מבתים חסידיים, שם המקום שלכם. הוא הבטיח להם שהוא ישתדל להשביר את הקליטה במחנה מהר ככל האפשר. רופאת השיניים האזינה לשיחה, מסומרת ומשותקת, לא הבינה מילה וחצי מילה מהשפה שהם שוחחו, ביידיש כמובן. אבל היא כן הבינה שאחד אותה להיפרד מהחלום במשתי הבנות. לא עלה בדעתה למחות על כך, היה ברור לה, עם כל כאב הפרידה, שזה הדבר הנכון. אדון גרינברג צודק. מתקן השעונים לא המתין לביקור הקבוע ביום שישי, הוא מיהר לרב יעקובזון במחלה לידינגה, גולל באוזנם את אירועי היום. הרב יעקובזון, שלא היה לב אוהב כליבו, פתח זוג עיניים מיוסרות, והרי יודע שאם אני אכניס עוד בת אחת, המוסד כולו בסכנה סגירה, אפרים ידע. והיה חלק מהווי המקום, כדי לדעת שהממשלה השוודית הגבילה את מספר החניכות שהמחנה רשאי לקבל. אפרים קימץ במילים, הוא רק אמר, אין ברירה. טוב אמר הרב יעקובזון, תביאו אותן הכי מהר שאפשר, אבל הוא הוסיף, אם לא חניכות במחנה, הם האורחות שלי, גורת איתי ועם אשתי, זה היה הפתרון מבחינתו למגבלה על מספר הבנות שהותר לו לקלוט. כשהגיעו המפקחים הממשלתיים, אז אני אמר להם שהשתיים האלה מתגוררות בבית שלי, לא נמנות אל בנות המחנה. וכך הוא לקח אותם לביתו, שתי אחיות, ככל בנות לידינגה, עלו כעבור שנתיים לארץ ישראל, בנו בתים של תורה. הרב יעקובזון נשיא אותם, כמו את כל אחיותיהן מלידינגה. היה שושבין ועומד מצד הקלה, מנישואי שתי אחיות היתמות. את הקטנה הוא הוציא לאחיינו, בן אחיו. את הגדולה הוציא לבנו חביבו, הלא הרב הגאון, אברהם משה יעקובזון זצ"ל, שלימים כיהן פאר, רבה של באר יעקב. האביב של יבדל לחיים טובים, הרב הגאון רב אברום יעקב גאון שליטא, המכהן כיום תחתיו כרבה של העיר. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם כל העם רבותיי. דברים לפניהם שהתפרסם בה בגיליון כל תודה בזמן האחרון. על הכנעה והודיה שהביאו את הישפה. שלום וברכה הוא מתחיל, אני רוצה לשתף אתכם חוויה מדהימה שחוויתי ממש לאחרונה. בימים האלו התחל הרישום לישיבות גדולות. הבן הצעיר שלנו ניסה להתקבל לישיבה שמאוד רצינו. הבן הגדול כבר לומד בישיבה הזאת, אבל אמרנו שהסיכויים שהצעיר התקבל הם קלושים. קשה מאוד להיכנס לשם, מגיע יום המבחן, הולך להיבחן, חוזר בהרגשה טובה. חלקנו תהילים בין הילדים, התפללנו, קיווינו, ציפינו. הבטחנו להסבר לסדר, אני שמס כל חי, אם התשובה תהיה חיובית. המבחן היה בשתיים בצהריים, אמרו לנו שבדרך כלל, אם התשובה חיובית היא מגיעה מהר, אם השלילית תגיע יום אחר שאין תשובה. עבר זמן, אין תשובה, מתח גדל, כל טלפון הקפיץ אותנו, הרגשה קשה של חוסר ודאות. ישבנו לראשו, הוא אמר שרק ב-12 בלילה תהיה תשובה. טוב, התחלנו להבין שכנראה לא יתקבל. עובר 12 בלילה, מגיע הבוקר, אני מתקשר לראשי ואומר שהתשובה שלילי. טוב, באותו רגע קשה מאוד, לא ידעתי איך אני הולך לבשר את זה לבן שלי, שהוא לא יתקבל. טוב, נשמתי עמוק, ניגשתי אליו, אמרתי לו את התשובה. אחרי כמה דקות חזקתי, פניתי אליו בנחישות לבן ואמרתי לו, רגע, הרי יש מישהו בשמיים שאוהב אותך, ואותנו, הוא זה שהחליט שלו. זה בטח טוב. זה בטוח. זה ממך ולטובה. הרבה נשאלה אליו. בוא נגיד השם איזמר לסיידה. בן שלי שאלה, נראה בהתחלה שהוא מתלהב מהרעיון, הסכים להצטרף לאמירת המזמור לסיידה. ואז אמרתי בלב, בוא נשאלה, אני נכנע לך. הרגישה של הכנעה אמיתית מילת לב שלי, והחלטתי שאני אומר, עכשיו נשמס כל חי על זה שהוא לא יתקבל. אני רוצה לציין, הוא אומר, התקחתי בסעד ישמעאל להגיד את הנשמת, לא בשביל שיקרה נס. בכלל זה לא נראה לי אפשרות כזאת במציאות, שמשהו ישתנה. אבל החלטתי לומר את הנשמת, כי הרגשתי שלווה ואמונה מוחלטת, שככה הוחלט משמיים, זה רצון השם שאני אקבל אותו באהבה. ואמרתי את נשמת בהתרגשות גדולה במתיקות עצומה. באזור השעה 2 בצהריים באותו יום הבן הגדול התקשר מהישיבה הגדולה ואומר לנו שהראשי ניגש אליי ואמר לי ככה, נכון אחי, קיבל תשובה שלילית? כן? תתקשר לאבא ותגיד שהוא כן, שהוא קיבל תשובה חיובית. תגיד שהוא התקבל. לב מלוך ומסור מיד השם, ברגע שהרגשנו באמת שהכל מיד השם אלה טובה, ברגע שהגענו להכנעה אמיתית ולהודיה קנה ועוצמתית, זה שמהפך את הכל. נגד ההיגיון, הבן שלנו התקבל לישיבה שקורא רצינו. שנזכה ומסיים ואומר, שנזכה תמיד לקבל את רצון השם באהבה ולהודות לו בלב מאמין ונגש. ואנחנו ממשיכים רבותיים דפיים בהלוך, אנחנו אוחזים את סימן שם צדיק ח' סעיפים א' עד ד', אופן מדידה תחום 2000 אמו בערים, בצורת עיגול, תרפז וקשת, על כך ועלנו סימננים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשיעורים מפי הרבנים הגאונים. ולגדול בתורה ולרוות נחת, הוא כדרכנו. נלמד גם אנחנו את עניין הדפנים והלוכן. עיר מרובעת או מלבנית, מועדים 2000 ממש של תחום מן לכל צד מארבעת צדדיה, אבל עיר עגולה מרבים אותה, דהיינו, שקובעים ריבוע מדומה, שכאילו מקיף את העיר והצלעות, כקוטר העיגול. והצלעות שלו, של והצלעות של העיר הם כקוטר העיגול, וכך גם עיר שעשוה כמשולש, משושה מתומן וכדומה, קובעים ריבוע ומלבן בהתאם למידות של העיר. מקיפים את שטח העיר הקיים בפועל, ובכל אלו מודדים 2000 אמה מכל צד של הריבוע המדומה. את הריבוע המדומה צריך לקבוע בקו ישר שמקביל לארבעה צידי העולם. דיינו לא על פי צורת העיר או כרצון המודד, אלא לקבוע את זה באופן שהצלעות מיושרות בדרום כנגד דרום, צפון כנגד צפון וכו'. כמו כן עיר שעשויה כן ריבוע, אבל מתרחבת מצידה האחד לצד השני, בצורה שמכונה טרפז, קרובים לריבוע באופן שהצד הקצר מתרחב ומושווה לצד הרחב יותר. ומודדים את 2000 האמות בכל צד של ריבוע. ונחלקו הפוסקים אם הריבוע הזה נקבע על פי צדי העולם או שנקבע על פי צורת העיר. אי אפשר עשויה כצורת קשת. הדין של העיני תחומינו שאם אורך קו שבין שני קצוות הקשת, המכונה מיתר הקשת, הוא פחות מ-4,000 אמות, דהיינו, שמידת תחום של 2000 אמות של קצה הזה מובלט בתוך מידת התחום של הקצה האחר, עכשיו כל חלל הקשת כאילו הוא מלא מבטים. ויוצא ממקומו שבראש הכימור, בראש ההתגלות של הקשת, מודדת 2000 אמות של התחום רק ממיתר הקשת והלאה. כך ניתן ללכת מקצה אחד של הקשת אל הקצה האחר דרך החלל של הקשת. אבל אם אורך מיתר הקשת הוא 4,000 אמות יותר, מאחר ולא ניתן ללכת מהקצה הזה לקצה האחר דרך חלל הקשת, גם על ידי עירוב תחומין, לא ניתן להחשיב את החלל כחלק מהעיר. לדעת הרמ"א, גם באופן הזה, מהנקודה שבה המרחק שבין שני צדי הקשת מצטמצם, פחות מ-4,000 אמות, ועד לראש הכימור נחשב החלל שבקשת כחלק מהעיר. עיר במקום שהמרחק בין ראש הכימור של הקשת לבין מיתר הקשת לא עולה על 2,000 אמות. לדעת הרמ"א, מאחר והעיר והסליחה והמיתר מובלה בתוך התחום של הכימור, עכשיו כל החלל שבין ראש הכימור למיתר כחלק מהעיר. גם כשהמרחק שבין 4,000 אמות. אם המרחק בין ראש הכימור למיתר הוא יותר מ-2,000 אמות, אז יש אומרים שהחלל כולו לא נחשב כחלק מהעיר. יש אומרים שהנקודה של המרחק בינה לבין ראש כימור לא עולה על 2,000 אמות, נחשב חלל שבינה לבין ראש הכימור כחלק מהעיר, וגם המרחק מצדה הקשת בנקודה הזאת הוא 4,000 אמות ויותר. עיר שעשויה כעיגול חלול, או כריבוע חלול, דיינו שהבתים מקיפים את החלל שבמרכז העיר מכל עבריו, רוב החלל הוא יותר מ-4,000 אמות, נחלקו הפוסקים, החלל כמלא מבטים בכל אופן שהוא, שזינו כדין חלל הקשת, וכמו שאמרנו להם. עד כאן בניין דפרים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחתור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, ראו בן שדולה מים מבאר של אפקר לצרכו של שמעון, חלקו הראשונים האם התחום שלהם בשבת נקבע על פי התחום של ראובן או של שמעון. חפץ של ראובן שמופקד אצל שמעון נחלקו הפוסקים בדין תחומו של החפץ. זה נקבע על פי תחומו של שמעון. יש אומרים שזה תלוי בקבלה של שמעון את שמרת החפץ, ויש אומרים שזה תלוי כך שראובן לא יבקש לייחד מקום מסוים ברשותו של שמעון עבור החפץ. שומר חינום חייב בשמרת חפץ שמופקד אצלו רק שקיבל עליו לשמור אותו. הוא כדרכנו נפליג מהים אחורה, אני זוכר ממש שלמדנו באותו יום. מבוי שפתח לרשות הרבים, השטח שכנגד הלכי, תחת הקורה, תפל למבוי, והוא נחשב כרשות היוחד. גם אם יש דלת למבוי מבפנים, לפני הקורה והלכי והיא נעולה, אם יש בשטח הזה ארבעה על ארבעה טפחים, יש פורים שהוא נחשב כקרמליס, ואסור לטלטל בתוכו יותר מארבעה אמות. לכן להוציא ממנו רשוס יוחד ולרשוס הרבים, ויש אומרים שגם באופן הזה נחשב לרשוס יוחד. רבוי שבתוך לקרמליס, השטח שתחת הקורה כנגד הלכי, מוטו מינס מינוי ונאור, זאת אומרת שמצטרף לקרמליס שסמוכה אליו, הוא מתחזק ונהיה כמו שם קרמליס אליו, וגם שמדורייסה הוא רשוס יוחד, ייתכן שמותר להוציא ממנו קרמליס. ולדעת פוסקים רבים, אין ההלכת את המורה אליו בלכי, ולא בקורה. בקורה שרוחבה הרבה תפוחים ובכוחה לשאת תקרה רגילה שמורכבת מתית וכולי, בוודאי צריך להחשיב אותה כרשוס יוחד, בגלל שפתיקרו יוירד וסויסם, והיא נחשבת כמחיצה לכל דבר. עד כאן בעניין הזה רבותיי, דף היום איתנו בבלי. מדוע ציווה רב יהודה להשליך ארבעה זוזים לנהר? כיצד ייתכן שמכירת העבד מוציאה אותו לחירות? והאם יש מצווה להקדיש בחור? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, למד היום מסכת ערכין, דף כ"ט, ובשלוחה 2, כבר יודעים שאפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים, רבותיי, מי מאיתנו לא חפץ בחיים? מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי, ללמוד בספר חפץ חיים, היום מתחילים כלל ו' מלכות לשנורא, שעוסק באיסור קבלת ושמיעת לשנורא. בגדר האיסור של קבולת לשנורא, תוך חפץ חיים, דהיינו שאסור להאמין בלב שהסיפור אמיתי, כי על ידי זה יבוזה בעיניו מי שנאמרו עליו הדברים. בגאות בר מים חיים כתוב חפץ חיים, שאין אסור להאמין לעצם העובדות שהוא שמע, אלא לגנאי שנובע מהם. והביאור המוסופי מביאים מדברי האחרונים, שלפי זה יש עצה נפלאה שלא לקשל בקבלת לשנורת. מי שמרגיל את עצמו לדון כל אדם לקו זכות, נמצא שמותר לו להאמין לעצם הסיפור. הרי אין חברו מתגנה על ידי זה, כי הדין אותו מיד לקו זכות. ומביאים מה שסיפר רבי לזקס, זכר צדיק לברוכה, שאימא שלו, שהייתה ביתו של החפץ חיים, היא התבטא בפניו של לדבר לשנור הזה ביד האדם, אבל איך אפשר להגיד לאדם לא להאמין, ואומר לו שאדרבה, לא לספר לשנורה, שהיצר בוער בקרבו, זה דבר שהוא לא קל. אבל לא להאמין לשנורה, זה יותר פשוט, שערכו מי שנמצא בחברת בני אדם, ודע עד כמה נכונים דברי החפץ חיים, שהוא אמר שרובם שקרנים וכולם גזמנים. הניסיון מוכיח, שבודקים כל סיפור לאמיתו, דבר שהוא שונה לגמרי מהאופן שהוא סופר ועבר לאנשים. וכותב עוד החפץ חיים, שגם על שמיעת לשנורה, אפילו שאין בדעתו לקבל, יש איסור מן התורה, כי על כל פנים מטה אוזנו, שמוע את הדיבור האסור. אמנם יש חילוק בין איסור קבלה לאיסור שמיעה, שאם שמיעת הסיפור עשויה להועיל לו בעתיד, באמת באופן כזה, כיוון שהוא תכנן לעבוד אצל אותו פלוני, או לעשות איתו איזו שותפות בעסקים, להשתדך איתו, נותר לו לשמוע כדי לחוש בלבד, אך לא כדי להאמין. אחד עם זה לתועל את אחרים, שהוא רוצה לחקור אם זה נכון, כדי להוכיח לאותו פלוני בחדו אם הוא מותר, כי הכוונה שלו לתועלת, ולא כדי לשמוע את גנות הזולה. עד כאן הרב יצחק חיים להיום ולסיום התחזקות יומית. היום זה היורצייד שרבן יעקב ברב אושר, בעל הטורים, בעל הטורים הפירוש הנפלא על התורה, בעל הטורים, ארבע טורים שעליהם הוציא ביסוסף את פירושו הגדול. בטור החיים סימן סמך ב' כותב הטור, קריאת שמע צריך להשמיע לאוזנו מה שמוציא מפיו, אם לא ישמיע לאוזנו יצא ובלבד שיוצא משפתיו. אבל בירור שמרר בליבו אינו יוצא. זה רבותיי להקפיד לקרוא קריאת שמע בקול, באופן שישמע לאוזנים. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות וגשמיות, וכל טוב סלע.